הנושא של השיחה שלנו זה דנה, ולהסביר קצת את המושג, המסורת, הדבר המוזר הזה בתוך התרבות שאנחנו חיים בה, ומה זה דנה. הפירוש של דנה זה נדיבות, תנועה של נדיבות, של רוחב לב ונדיבות. ואתמול בערב דיברתי קצת על איכויות שונות וטיפוח של איכויות שונות שהבודה הזכיר במהלך הלימוד שלו כתכונות שהן חשובות, שהן חיוניות, שעושות את ההבדל כאשר אנחנו באים לטפח את התודעה שלנו. ולמעשה, אני אלך אחורה, ולמעשה במזרח, איפה שהמסורת הזו נשמרה הרבה מאוד שנים, ועדיין בצורה הראשונית שלה, עדיין היא נשמרת ככה הכי צמוד שאפשר לתקופה. יש, סליחה, עדיין יש צורה מאוד מסורתית, והקשר בין התרגול, הנתינה, והתרגול בעולם המזרחי, הוא יש לו של נתינה, הוא מאוד 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 בסיסי, בתוך התרבות אפילו שהיא לא, היא לא קשורה לתרגול. אני חושבת שהרבה מאוד ממה שקרה, מה שהפך את התרגול הבודיסטי מתרגול של פיתוח מיומנות ותודעה וחופש, והפך את זה למקום, גם אחת הטרגדיות כנראה, למקום יותר של דעת, זה שבאמת אנשים לקחו את הדברים המאוד מסוימים, ונשארו עם התנועה שחושבים שאם אני אתן יותר, אז יותר עסוקים באמונה של השחרור של התודעה, עוד בחיים האלה, הם עושים עכשיו בשביל החיים הבאים. מה שיקרה עכשיו זה... ואז אפשר לראות יותר נתינות שבאות מרצון של איזשהו יחס גומלין כזה. אני אתן יותר, יהיה לי יותר. ולא באמת חזרה לעומק של התרגול. אז הביטוי של הדנה כפי שהיא נראית במזרח, אחד הדברים המרתקים, בעיניי עדיין, שהיא חלק ממה שמחזיק את התרבות. זאת אומרת, זה לא, אפילו אין שם, היופי בנתינה, בנתינה שקורה, אין שם, אין באמת, אנחנו יודעים שכשנתינה קורית באופן חופשי, אין נותן ואין מקבל. יש משהו באיכות הזו של שנינו נמצאים בפוזיציה הזו של נתינה וקבלה, וקורה שם רק איזשהו קשר. ולכן אנחנו נראה הרבה פעמים, אני תרגלתי בתאילנד, ולכן מאוד מאוד קשורה למה שקורה שם, ושם הנזירים שהולכים עם הקערות, והסיבה שהנזירים כל בוקר הולכים לאסוף את האוכל שלהם מהסביבה, זה מכיוון שהבודה אמר, התפקיד שלכם לאפשר לקהילה סביב לתת. אוקיי? יש פה בהבנה שלו מה נתינה עושה. זאת אומרת, הקהילה זה אותם, בין אם זה כפריים עירוניים שחיים בסביבה, באים מדי פעם, משתמשים, כאילו נקרא לזה, כן? באים, נעזרים, מקבלים השראה, באים להקשיב לשיחות דרמה, באים לתרגולים מסוימים כאלה ואחרים, מגיעים לפה בשמחות, מגיעים לפה בתקופות של אבל, וזה המערכת יחסים נבנית בצורה כזו של לאפשר לנזירים, לאפשר לקהילה לתת. אני חושבת שזה אחד הדברים היפים של עד כמה הרבה פעמים לנו קשה לאפשר למישהו לתת לנו. אין המקום של הגרידיות שלנו שאנחנו רוצים לקבל יותר, אבל שזה באמת משהו ככה לא צריך, לא תודה וכל מיני כאלו, כשבעצם התנועה היא שרואים במישהו שמאוד רוצה לתת. יש שם תנועה של נתינה. וכדי להיות שם בקבלה, יש שם, אנחנו כדי להיות בקבלה, אני אדבר על זה היום יותר בערב, מה זה האיכות של ענווה? מה זה האיכות הזו של ענווה? שהיכולת לקבל, בלי להרגיש אסיר תודה או משהו כזה. אז עבורי התרגול והמפגש עם התרבות הזו, שלא ידעתי שום דבר עליה כפי סיפרתי לכם אתמול, ורק נחשפתי אליה, ושהגעתי למנזר, בדיוק כמו שאתם שהגעתם לכאן, אף אחד לא שאל אותי, אולי שאלו אותי מאיזה ארץ אני חושבת, מן הסתם. אבל באמת לא מה אני עושה, מה ההורים שלי עושים, אם יש לי כסף, אין לי כסף, מה התוכניות שלי לעתיד. שום דבר כזה, קבלה, את רוצה לשבת, יש מקום אחד שקיבלתי קרית באיזה, מקום אחר קיבלתי בקטה, ופשוט שבי ותתרגלי, קיבלתי את האוכל שלי לחדר, הדרכה, ופשוט את כל התמיכה כדי להגיע לאותה בהירות, כדי לטעום את הטעם הזה של הדרמה, לשחרור התודעה, זה מה שמעניין. כי לא מעניין יותר מזה, מה אני אעשה עם זה הלאה, אף אחד לא בדק אותי, לקחתי את זה הלאה, לא לקחתי, תרגלתי בבית, לא תרגלתי בבית, כול. ויש משהו שמאוד נוגע כשאנחנו נוגעים במתיקות הזו, מכיוון שאני זוכרת תקופה, בעיקרון זה תרגול של הנזירים, שמור רק לגברים. אבל הייתה תקופה שתרגלתי את, את האיסוף אוכל בבוקר, וזה די מדהים לראות, כי אני חושבת עליה בהתפעמות, משפחה, אנשים שקמים בארבע, ארבע וחצי לפנות בוקר, כדי שבשש, שעברו הנזירים, יהיה להם את הפת אורז ואת התבשיל שהם הכינו הבוקר כדי לשים בקערה. והקשר שנוצר שם בשתיקה, אין שם, הם לא היו חברים שלי, הם לא היו בדיז, אני אחילו, אבל היה משהו בקשר שבשתיקה, במבט, אחד ה... זה טקס נורא מיוחד, כי מה מייחד את הטקס הזה? אני הולכת יחפה, זאת אומרת, היחפות, כן? ללא נעליים. אני הולכת יחפה, כשהם רוצים לתת, הם חולצים נעליים, כדי שאף אחד לא יהיה משום מעמד יותר גבוה. משהו ב... והם נותנים את המזון, הם מקבלים איזושהי איחול של loving kindness כזה, של מה שנקרא, וזהו. אבל הם קמים בבוקר, כל בוקר, להכין את האוכל הזה כדי שהוא יהיה מוכן. והאינטימיות הזו שנוצרת בשתיקה, וזה שמגיעים לביקתה, לבית הזה, ולא יודעים אם היום הם יהיו בבית או לא, ואם הם לא הספיקו לבשל, אז הם שימו שם איזה קופסת סרדינים שהם קנו יום קודם, או שהיה להם במזווה. זאת אומרת, יש משהו במקום הזה, של כשמבינים מה זה הזכות לתת לאנשים לתת. וזה מעורר השראה, זה מעורר השראה מכיוון שאני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מסיטים את המבט במקום של הנתינה. אני חושבת שאנחנו לא מספיק רואים את ההזדמנויות שלה. לפני שבועיים, יש לי סיפור עתיק עם אמא שלי אחרי שחזרתי מהמזרח, ואז אני זוכרת שישבתי איתה במטבח, זה היה לפני הרבה שנים, ופתאום יום אחד היא קופצת והיא אומרת, גרנו אז, גר קומה רביעית, והיה לנו... אח ולאח היה את הערובה, ובפינה של הערובה כל הזמן כיננו ציפורים שונה. ציום אחד היא קמה וקפצה והיא אמרה, אוי הציפורים שלי מחכות לי. ויצאה עם הפירורים לזה, ולפני שבועיים הייתי שם בשבת בבוקר, נסעתי לבקר, פתאום אני רואה את הדשא, הם כבר גרים במקום אחר, הדשא מתמלא בציפורים, מלא מלא ציפורים. אומרת לה, אמא, מה זה כל הציפורים? אומרת לי, אוי, הציפורים שלי מחכות לי. היא יצאה על הדשא והתחילה ככה לפזר, וזה היה מדהים העניין הזה של המערכות יחסים שאנחנו כאילו יוצאים, הציפורים, מה, אין נדוד, אין לא נדדות, הם לא, אבל פשוט הגיעו, פשוט הגיעו, ויכולתי לראות שיש תכונה, שקורית איזושהי תכונה. זה היה מדהים. עכשיו, כשאני עמדתי בחלון, הם לא התקרבו, שהיא באה וזה היה, אז זה התנועה הזאת שאנחנו יודעים, שמשהו שמניע אותנו, והשמחה הדדית, אותי זה, היופי הזה בין הציפורים, ואני חוזרת שוב למקום הזה של האיכות הזו, האיכות שיש בזכות לתת, וביכולת לתת, ואני רוצה כרגע גם לרדת לרובד היותר עמוק של התרגול. מסתכלת תוך ההיכרות שלי עם התרגול, והבודה וכל הדברים שהוא כתב, הוא לא סתם אמר למה נדיבות ולמה למה לפתוח את הבוקר בנתינה ומה העניין הזה. אני, בתור מי שחי במנזר, תדעו לכם שזה תיק על הנזירים לצאת לאסוף את האוכל. זה, הרבה פעמים זה מסע של הרבה זמן. האוכל שמבשלים במנזר הוא יותר טעים בדרך כלל. זאת אומרת, רוב האוכל שאני קיבלתי לא אכלתי כי הייתי צמחונית, הייתי נשארת עם האורז פחות או יותר, אבל זה מערכת של אמון, מה שאתה מקבל זה מה שאתה אוכל, אוקיי? וזה הרבה פעמים, אתה חי באזור שהוא יותר עני, אז האוכל יהיה יותר דל, ואם אתה מסתובב בערים, אז האוכל יותר עשיר, אבל זה עדיין מין מערכת של אמון כזו וצניעות, כן? זה מפתח הרבה מאוד צניעות, ואפילו בתובנות שלנו לגבי החיים, מה מגיע לי ככה, לשים את הכל בפרופורציה. אבל אני רוצה לגעת בנקודה של התרגול התודעתי, של מה נדיבות מפתחת בתודעה, ומה רוחב לב, כן, נדיבות ורוחב לב, מה האיכות הזו כאיכות תודעתית, ואני כל הזמן עשיתי את התנועה הזו, אבל זה למעשה התנועה הזאת. כשאנחנו לא נותנים, אנחנו אוחזים במשהו, או מהפחד שיחסר, או מהחשש שאולי מה שאני אתן לא יתקבל יפה, או מהחשש שאולי מה שאני אתן זה יותר מדי ולא יישאר לי. יש שם כל הזמן המשהו שאנחנו מחזיקים בפנימיות שלנו, אפרופו החקירה של התודעה, של מה התנועה של נתינה עושה. וזאת הסיבה שבתוך הארגון הזה, שהוא לא ארגון, הוא לא ארגון עולמי, זאת אומרת, אין לנו אחים ורעים בעולם, זה לא איזשהו, תובנה היא לא משהו רחב מימדים, יש כל מיני כאלו, והצורות האלו בעולם לא נראות ככה. זאת אומרת, כמו שזה נראה בתובנה, ברוב המקומות אנחנו ככה, יהיה תשלום לאוכל, ויהיה תשלום למקום, לאוכל ולמורים, זה נשאר במסורת, שאת המורים, זה באמת האחריות של הקהילה, לקחת אחריות על, על הלימוד, בידיעה שגם המורים נותנים אמון בזה שאנחנו מלמדים ובאים ומקדישים את כל הידע שיש לנו וכל האנרגיה וכל האכפתיות כדי להמשיך את התנועה של הדרמה. לכן תלנו זה להמשיך את התנועה ולתת את מה שקיבלנו, ויחד עם זאת יש גם תרגול שלנו בעניין של אמון, מה זה אמון ומה זה לבטוח, לבטוח בדרמה ולבטוח בסנגה, בדיוק כמו שבתל דיברה בימים הראשונים, שהעשייה שלנו תיראה ותקבל עידוד כמשהו שיוכל להחזיק אותנו בחיים החומריים שלנו. אנחנו חיים בחומר, אף אחד מאיתנו היום לא נמצאת עם גלימה, ואנחנו חיות בחומר בדיוק כמו כל אחד ואחד. אז זה המערכת היחסים ההדדית שבינינו, זה לא שמישהו צריך להישאר פה אסיר תודה, אנחנו נותנות, ועכשיו זה מה שנקרא שלכם, ומה שאתם תחליטו לעשות עם הנתינה שלנו, כי עכשיו הנתינה שלכם, וזהו, אני חושבת שאני ניסיתי בעיקר להעביר את איך אנחנו מנסים לשמר, או משומרים מסורת שהיא מאוד עתיקה, שיש בה חוכמה, שאני לא בטוחה שבכל רגע נתון כל הפרטים של נגישים לנו. כי כמו כל תרגול, אנחנו צריכים לתרגל כדי לראות את מה זה פותח עבורנו. Okay? מה זה עושה, מה זה מאפשר. ברמות שונות, כי אני חושבת שלנתינה יש רמות שונות. אז זה ככה להסביר על על מה זה המסורת הזו ומה זה דנה, כי בדרך כלל זה בא כמעט ביחד, כן? דנה קמה, והבלבול הזה שזה עושה, אתם לא מהתקופה של דנה קמה, אני רואה, אתם דור יותר צעיר. אתם דור צעיר. ככה אנחנו למדנו לקרוא עם דנה קמה, דנה נמה. אחר כך שינו את המחברות, את החוברות האלו. הבלבול שיש לנו, באמת, וזה בלבול שאנחנו מתכוונים שאתם תהיו איתו, כן? זה לא בלבול שהוא בסתם. יש משהו של החקירה הפנימית שלנו, מה זה נתינה עבורי? כן? מה זה נתינה עבורי ואיך אני, כאילו, איזה הערכה אני נותן לדברים, וזה אישי לחלוטין. אין פה שום נכון אחד. אין פה שום מדויק אחד. אין משהו שהוא יותר, ואני יודעת שזה הכי מבלבל בעולם, אבל אני חושבת היופי בבלבול הזה זה לשהות איתו. ולשהות עם הבלבול הזה זה ללמוד, כמו שכל השבוע דיברנו, ללמוד על התנועות הפנימיות האלו שיוצרות את הבלבול. כן? בין החשש לבין השמחה, בין החישובים הפנימיים, ואני חושבת שזה היופי בתרגול הזה, שזה מאוד אישי, ואין נכון, ואין מדויק. יש משהו שלהרגיש, בנתינה בעיניי, עבורי לפחות, אני תמיד, כאילו, אני רוצה להרגיש את הנתינה, אז תמיד יש איזה משהו שהוא קצת יותר, זאת אומרת, כדי להיות בטוחה שלא הלכתי, אני באופן אישי על הקומפורט זון, שזה נראה הגיוני, ואני הולכת קצת יותר רק כדי לבדוק, אני אומרת, זה תרגול שלי, לדעת שלא הלכתי על הצד של הפחות, אלא בחרתי בצד של היותר. אבל שוב, זה אישי שלי, אני משתפת אתכם, ולכן זה תרגול לכל דבר. ובחרנו להשאיר את התרגול הזה ככה, כי אפשר לקצר תהליכים. בעולם בחוץ הם מקצרים תהליכים. אנחנו מתמחרים, קובעים, יש זה, כמה שעה, כמה פה, כמה ימים. ופה אני חושבת שזה היופי של, בעולם של הדרמה, של לתת את החופש לעשות את התהליך הזה ולהיות איתו. אז זה, אני מעבירה את השרביט לבטל, כי יש לה ידע נוסף.
לפני הידע הנוסף, עוד כמה מילים בטון אישי. באמת סימי הדגישה שזו בחירה להמשיך את התנועה של הדנה פה בארץ, ואני רוצה להגיד על התרגול שלי, שבאמת היו פה שאלות איך אנחנו לוקחים את התרגול איתנו לחיים. אז התרגול והטיפוח של איכות של נדיבות בדרך שלי, הייתה אולי אחת המתנות הגדולות שהתרגול הזה נתן לי. כאילו, עוד מהריטריט הראשון נוצרו כל מיני תנאים ונסיבות, שאיך שהריטריט נגמר, היה בפתחי תרגולים של נדיבות ונתינה, וזה עזר לאסימונים ליפול. כי יש הבדל בין לתרגל את זה על הכרית בשבילי ובשביל עצמי, ולראות שמה שאנחנו עושים זה תנועה של חיבור בעולם. ולאורך הדרך תרגלתי בכל מיני ארצות, לא הייתי נזירה כמו סימי, אבל יצא לי בזכות זה שהרבה אנשים התעקשו שהדברים לא יתומחרו עדיין, לזכות למחוות כאלה מרגשות בחיים, שלימדו אותי כל כך הרבה אנשים שאמרו לי, כאילו הריטריט שלך כבר שולם, רק תשבי ותתרגלי. כי משהו במערכת יחסים ככה עשה חשק לתמוך אחד בשני, או הזדמנויות של מורה שלי ככה יקר שחלה במחלה ולא יכול להמשיך ללמד, והקהילה ממשיכה לתמוך בו. זאת אומרת, זה שהדברים לא מתומחרים מאפשרים לנו להמשיך להסתכל ולקחת אחריות על החיבור ההדדי. ותובנה בחרה בזה לא באופן ברור מאליו. כלומר, בעבר תובנה תמחרה את הקורסים גם. תובנה התחילה מכמה אנשים, ביניהם סימי, שרצו לשבת גם בארץ, לא רק במגזרים בתאילנד, והזמינו מורים לבוא ולקחו מקום, וזה היה הרבה פחות מסודר עוד מפה, והתחילו לתרגל. ובהתחלה הדברים ככה, מהקטן הזה לא היה כל כך ברירה, הדברים עלו כסף, אנשים שילמו על הקורס, כמו שברוב העולם זה מה שקורה, כשמגיעים לכאן מורים מחול הם תמיד נפעמים. אין הרבה מקומות שלא ממומנים על ידי איזה תורם אחד עשיר, אלא רק על ידי הקהילה שממשיכים להתקיים ככה. והבחירה הקלה אולי יכלה להיות להגיד אוקיי, הדברים יעלו מחיר קבוע מראש, אבל אז באמת התרגול הזה לא היה מתאפשר. והלמידה לא הייתה מתאפשרת לנו. אז לפני, אני חושבת, בערך 10 שנים רואה, נעשה הצעד או יותר, כבר יותר.
10 שנים פה, הרבה.
לא, 13 שנה אולי. תובנה החליטה לקפוץ למים, וזה באמת היה קפיצה למים, וככה כל שנה הסתכלו על החשבונות בסוף השנה לראות אם הניסוי הזה עובד, והוא ממשיך לעבוד. אבל זה לא מובן מאליו, זה קסם, וזה מאפשר לנו בעיניי במערב, להמשיך להחזיק את התנועה הזאת שלו, שדברים לא חייבים להיות מתומחרים, ושאנחנו יכולים לקחת אחריות קהילתית על מה שחשוב לנו. אז תובנה ממשיכה להתקיים ככה, ולמי שמאיתנו חדש, אני אגיד, כאילו אנחנו שומעים תובנה, ואולי נדמה לנו שזה דבר מסודר ומאורגן. אז תובנה זה קהילת מתרגלים שהלכה וגדלה, מאז שהם היו איזה 4 אנשים, שחזרו מהמזרח, אבל זה עדיין 4 אנשים שמחזיקים את כל הדבר הזה. כלומר, תובנה היא עמותה שמקיימת יותר ויותר פעילויות כל שנה, ועדיין יש רק 4 דמויות שמקבלות שכר בעמותה, והם כולם עובדים במשרה חלקית, ועשרות מתנדבים. כלומר, הקורס הזה מאחוריו היו את האנשים שרשמו אתכם, האנשים שהזמינו את האוכל, האנשים שסגרו את הפרטים עם חווה פה מהקיבוץ, כל המתנדבים שהגיעו לבשל, זה מתקיים בזכות הרוח של הנתינה, עוד לפני שאנחנו בכלל מדברים על זה, הכל מוחזק פה ברוח הזאת. וגם מה שיפה זה שהריטריט הזה כבר שולם, האוכל הוא זמן, התשלום לרוח צבור ניתן, לא משנה כמה אנחנו נבחר לתת, כלומר הריטריט מתקיים, התנועה ממשיכה להתקיים. ולנו יש את ההזדמנות להמשיך לקיים אותה בעצם. זאת אומרת, אם אתמול כך אמרתי, לאחל לעצמנו איחולים בלי מילות תנאי, אז הריטריטים האלה ניתנים בלי מילות תנאי. כולם יכולים להגיע, כולם מוזמנים להגיע, וזה הרצון, שכל מי שרוצה יגיע. ועדיין, זה לא אומר, ככה לפעמים אנשים שלא מכירים את תובנה, אומרים לי, אז אתם מקיימים הכל בחינם. כלומר, הבחירה ודנה היא לא בחירה לקיים הכל בחינם, היא בחירה לתרגל את התרגול הזה. וההזדמנות עכשיו שלכם זה לראות בתוך המרחב הזה, שדברים כמו שעושים הם עולים כסף, והאוכל שולם והרוח שולם, לראות מה היכולות שלנו, כמה אנחנו יכולים ורוצים לתת, וכמה אנחנו עדיין זוכרים שאנחנו מתקיימים בתוך עולם שבו דברים עולים כסף. וגם אני חושבת זה איזושהי הסתכלות ממקום לא כבד, אבל כן ממקום שמתבונן במה חשוב לי. כלומר, יש משהו שתשלום ניתן מראש, אני לא צריך ככה לחשוב יותר מדי, אבל כן, מה חשוב לי וכמה אני שם אנרגיה כספית בדברים מסוימים בחיי. זאת גם אנרגיה, אנרגיית חליפין שתומכת בהתקיימות של דברים. ובאותו אופן גם אנחנו באות לכאן כי אנחנו אוהבות את התרגול, כי קיבלנו לאורך הרבה שנים בהכרת תודה ענקית הרבה הרבה תמיכה וחוכמה מהמורים שלנו, ויש רצון פשוט להמשיך להעניק את הדבר הזה ואת התרגול הזה. ועדיין יש גם רצון ככל האפשר גם להתקיים בעולם. אז בעצם המסורת של הדנה באיזשהו אופן זה עדיין, כאילו אנחנו יושבות עם הקערה הזאת באיזושהי צורה. והאופן שבו הנתינה הזאת התקיים, האפשרות לתת, היא שאנחנו ניפגש עוד מעט בחדר האוכל, ושם תפגשו את קערת הפלסטיק עם חפצי הערך. אז זה יהיה המפגש הראשון בחדר האוכל. וכשתיקחו את השקית עם הדברים שלכם, החפץ שבו אתם בוחרים כרגע, מתוך השניים שאולי נמצאים שם, החפץ שרלוונטי עכשיו, זה הארנק כרגע. את הטלפון, אם אפשר עוד להשאיר, או אם אפשר, אנחנו מבקשים להשאיר עדיין. אנחנו מקיימים את זה עדיין כתרגול, זה עדיין בשדה של שתיקה. ויהיה אפשרות לתת דנה לתובנה ולנו. הנתינה לתובנה מתקיימת בתשלום באשראי, במזומן, בצ'קים. ובעצם יישבו שם המנהלים ואולי מישהו מהמטבח ויקבלו מכם את הנתינה. אז יהיו שלוש עמדות בהתאם לתשלום, אם זה צ'ק, מזומן או אשראי. ויש שם מישהו שיקבל מכם וייתן קבלה. ואני ממש מזמינה אתכם ככה לדעת שאותו בן אדם אין לו שום כוונה לשפוט אתכם על מה שאתם נותנים. הוא שם בשביל לקבל ולתת קבלה ותרגישו בנוח עם זה. תובנה לא מוכרת לצורכי מס, אלא אם כן אתם מטפלים ואז אתם יכולים לבקש שיכתבו סדנה. זה ככה, מתחילים לדבר על כסף, זה מצחיק קצת, אבל זה לא נפרד משום דבר. ועוד דבר שתובנה ככה עושה, בשביל, קצת דרך האמצע, בשביל לענות על השאלה, נשאלת שוב ושוב ושוב, אבל בכל זאת כמה זה עולה, זה שנמצא שם הדבר שנקרא קלסר עלויות, על שולחן בצד. הקלסר הזה הוא קלסר סגור. מי שרוצה להסתכל ולהבין כמה עולה אירוח בכזה מקום, מוזמן להסתכל בקלסר. מי שלא רוצה, מוזמן לא להסתכל. זה לגמרי בשבילכם. ויש אפשרות נוספת לתמוך בעמותה תובנה, וזה דרך הוראות קבע. הוראות קבע הן לא לממן את הקורסים, אלא את הפעילות השוטפת של תובנה. זה דרך ככה להחזיק את הקיום השוטף, צרכי משרד, רכזים. אז אם יש לכם יכולת ורצון, זה מאוד 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 עוזר לקיום של העמותה. ויש שאומרים שזה גם מאוד נחמד לראות בפירוט חשבון בנק שכתוב תובנה, וזה מזכיר לנו לתרגל, וזה מזכיר לנו שאנחנו בנתינה. אז זה הצד של תובנה, ובצד השני של האולם נשב שם סימי ואני. שיהיה לכם את האפשרות שאתם באים לתת גם לפגוש אותנו, להרגיש שאתם נותנים לנו, שיש את החיבור וההדדיות. אז אנחנו נשב שם עם לידינו כערת הדנה, קופסת הדנה, לא כערה. וגם תהיה קופסה קצת יותר רחוק מאיתנו למי שמתבייש ורוצה ככה לבד. ואתם מוזמנים לגשת ולתת לנו להציע את הדנה שלכם. יהיה גם ליד הקופסה דנה למי שרוצה, זה מנהג חדש בתובנה, פתקים ומעטפות אם רוצים לרשום משהו. זה משמח ונחמד. הנתינה לנו, אנחנו מבקשות שתהיה או במזומן או בצ'קים. אין לנו כאלה מכשירים לכרטיסי אשראי לשבת איתם שם. ואם אתם נותנים בצ'ק, אז גם תשאירו פתוח את השם, לא את המחיר, את השם. וגם תשאירו פתק עם כתובת, טלפון וסכום. לא לגבי הצ'ק, זה לגבי הקבלות. צ'ק, ככה, ואם אתם רוצים קבלה, תשאירו פתק עם כתובת, טלפון וסכום, שנדע למי לתת את הקבלה. נראה לי שאמרתי הכל, נכון? עוד דבר אחד, וזה שאת התרומה לתובנה אפשר לחלק לכמה תשלומים שתרצו. אז אנחנו נצא עוד מעט בשקט לעולם, לתרגול. כשתסיימו אתם מוזמנים לתרגל בהליכה, לחזור לעולם, ומי הפעמונאי פעמונאית? מעולה. איזה סף יודע. אתם שניכם פעמונאים או אתה רוצה לשאול שאלה?
יש מינימום להוראת קבע?
כן, יש מינימום להוראת קבע. אני לא זוכרת אותו, נדמה לי שזה 50 נדמה לי, וזה בגלל שאחרת הריביות בבנק זה לא יוצא דבר משתלם. אז כן, והדפים יהיו שם איזה רשום. אז אנחנו נצא לתרגל בשתיקה, הפעמון יקרא לנו חזרה אל האולם, ותזכרו להחזיר ככה את הדברים שלכם לשם, והם יחזרו לכספת. ומילה אחרונה, זה להיזכר שזה תרגול משמח, שלתת זה כיף. אז ככה, גם אם נהיה כל מיני מחשבות, וכזה ברגע שאנחנו באים לתת, להיזכר במושב יחיד שסימי דיברה עליו, ולתת כמו מלכים ומלכות, שמחה ולב מלא, לשלם. אז בואו נשב רגע בשקט.